למה? לא, מה פתאום? אתה צודק. אם אנחנו לא נפסיק את הלימוד בשביל כללה על המדריך, אז לא שווה כל הלימוד שלנו. אפשר לסגור את הגמרות ולכת הביתה. אם אין את המינימום הזה, אין כלום. בעזרת השם. יאללה, רבותיי. אנחנו היום ממשיכים ומסיימים, בעזרת השם, אם תיתנו לי, את ההבדלים שבין איש לאישה. אנחנו בחיים לא נסיים לדבר על זה, אבל נסיים את הפרק הזה, כי חייבים להתקדם קדימה. אנחנו מתחילים בשאלה היסודית, והיא, למה בכלל צריך לדעת על ההבדלים האלה? השם מרחם. למרות שהגמרא מסכימה איתך ואומרת, אויבי איש אנשי ביתו, ככה אומרת הגמרא, אבל את זה אתה קובע. אתה קובע האם ההבדל בין אויב לאוהב, יוד, היי. נדר? זה אתה קובע. אתה קובע אם אתה מכניס את היוד, אם אתה מכניס את היוד, או אתה מכניס את ההי. למעשה, אשתך יכולה להיות או אויב שלך או אוהב שלך, והידיים שלך הם אלה שיקבעו את ההבדל הזה. וזו המטרה של הלימוד הזה, אבל עדיין, למה צריך לדעת? אז הוא קרא לזה כמובן, חס שלום אחד לא חושד בו, שהוא התכוון לומר שהאישה היא אויב, הוא התכוון לומר, תכיר את מי שאתה חי איתו. וחשוב מאוד האמירה הזאת. למה חשובה? אדם שלא לומד את הדברים האלה, מבין, אין לו דרך אחרת להבין, שכל העולם בנוי לפי אמות המידה שלו. ממילא, האדם מיום מאותו על האדמה הוא אגוצנטי, כי תשימו לב, כשילד הוא קטנצ'יק, הוא חושב על עצמו כל הזמן, אמא שלו באה אליו, לכן תשימו לב תמיד, אמא שלי, אמא שלי זה שלי, הכל זה שלי, למה זה שלי? כי אני במרכז, המנקה בבית הספר היא מנקה לי את בית הספר, הכל זה שלי, אני פה, המנהל, זה מנהל שבא לשרת אותי, תשמע, אני לא יכול לנהל פה את כל המערכות, אז אני בא לומד, והמנהל הוא אחראי, כמו שיש שרת, אז השרת, מה שקוראים היום, כל מיני שמות, מנהל תחזוקה, כל מיני מילים כאלה יפות, אבל השרת של פעם, המנהל הוא גם שרת, רק הוא מתקן כיסאות, הוא מתקן שיעורים, הוא מתקן כל מיני דברים אחרים, אבל הוא מתקן לי כל מיני דברים שאני אוכל ללמוד. ככה זו התפיסה של האנשים. כשאדם כזה מתחתן, התפיסה הלקויה הזאת, התפיסה הלקויה הזאת נכנסת לו גם למוח בבית. ממילא כשהוא מדבר עם אשתו, הוא מדבר עם אשתו כמו שהוא מדבר עם עצמו. אני אתן לכם דוגמה מעולם היציאות ולא מעולם הזוגיות, כי בעולם הזוגיות כבר אנשים בדרך כלל משתחררים מהשטות הזאת. חבר'ה בשיעור ד' שיוצאים ליציאות, לדייטים עם חברות, לוקים לפעמים בבעיה קשה מאוד, והיא אין להם על מה לדבר, הם לא למדו איך לדבר, אז על מה הוא מדבר? על הצבא, ועל הצבא, ועל הצבא, ועד שזה יוצא לה מהאוזניים, די כבר! שהבנתי מה עשה בצבא, אתה פס מחבלים, עשינו, וכמה. זה לא כל כך מעניין אותה כמו שזה מעניין אותך. אצל הגבר, להיות בצבא עושה אותו גבר. הגבריות של הצבא היא מאוד מאוד חשובה לגבר הממוצע. וממילא הוא מתפאר במה שהוא היה בצבא. זאת אומרת, זה עושה אותי אני יותר טוב. וממילא אתה מחצין את הצד הזה ומספר אותו עד שזה כבר מגעיל. כאילו, היא לא רוצה לשמוע את זה כבר. אז לכן, אני אחי, תמתן, תקלוט, היא לא רוצה לשמוע את זה. הנה, כבר ראינו הבדל בסיסי ראשון. הוא לא ההבדל בין איש לאישה במובן הזוגי. אבל הנה, אתה רואה שהעולם לא חושב כמוך, בבלה, תרגע. אנשים חושבים אחרת, אנשים גם רוצים לשמוע משהו אחר. ולכן, כדאי מאוד לדעת את זה. לצערנו הרב, רוב האנשים, גם אם הם אומרים שהם יודעים את המשפט שעכשיו אמרתי, מתנהגים בבית ביום-יום אחרת. שימו לב, כל אחד מהיושבים כאן שמע מה שאמרתי. לכאורה, אין מציאות שאתה יכול לטעון שאתה לא יודע שהראש של הגבר שונה מהראש של האישה, נכון? אז גמרנו, סגר, אז לא צריך את השיעור הזה יותר. אנחנו ברגע שהכנסנו את זה לראש, אנחנו נתקדם קדימה. הבעיה שביום-יום אתה שוכח את זה. ביום-יום אתה לא פועל על פי זה, אתה נפגע למשל מתגובות של אשתך. אני אשאל לך שאלה, אני מבקש לך בקשה. בקשה. קום בבקשה, תביא לי את הספר. עכשיו, אם אתה לא תקום, אני אתבעט עליך. מה מכיר ספר, כאילו? אחי, בגלל שלך בקשה, תביא לי ספר. מה, בן אדם, חבר שלך, בגלל שלך ספר, לא תביא לו. אבל אם אתה יודע שהאדם הזה הוא לא משה, הוא נכה, אתה תתבעש שהוא לא מביא לך את הספר? הוא לא יכול להביא את הספר. אז אין לך מה להתבעש עליו. אישה שמגיבה בצורה שאישה מגיבה, וזה לא מסתדר לפי הראש הגברי, האמת היא נכה. היא נכה, לא בגלל שהיא נכה, הרב אמר שאת נכה. לא. היא נכה מהבחינה הזו שהתפיסה שלך צריכה להיות, אין מציאות לדרוש ממנה לעשות את מה שאני רוצה שהיא תעשה. היא לא מסוגלת לעשות. ברגע שאתה קולט שהאישה לא מסוגלת, אוטומטית היחס שלך משתנה.
אבל
לא, אם אתה חכם, תשתדל לשלוח את אשתך לשמוע את אותו שיעור בצד הנשי. זו מילה כפולה. אני אתן לך דוגמה מפורסמת, היה איזה מקרה אמיתי, לצערנו הרב, השם ירחם, של ילד, בחור צעיר, שהיה באוטובוס, ועלו אנשים מבוגרים, ורואים שהילד לא קם להם. והוא ילד עם כיפה, וכולם התחילו בהתחלה לרטון. הדתיים, נו, מה הדת אומרת? זה, ודת אוכל לזקן, קום! בהתחלה כזה, אתה יודע, מתחת לאף, עד יצאו לסעוק. הלו, מה אתה ביטאון הזה? כמה אתה תשב? אתה לא רואה אנשים מבוגרים עולים בקושי עומדים? מה אתה עושה? קום! והילד לא עונה ולא עונה, והראש לו ככה יורד למטה. מה אתה יורד למטה? אתה קום! ואז הילד מתכופף מתחת לספסל, מושך שני קביים, ומדדה לעבר הדלת ובורח ממה זה. מה אתה אגיד עכשיו? אני אישית הסיפור הזה מאוד 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 קרוב לליבי, כיוון שאני עברתי אותו. הסיפור הזה הוא עליי, לא עם הקביים. סיפור אחר, אני עשיתי ניתוח בכליות. הייתי בן 15. בחור בן 15 זה בחור חסון לכל הדעות, בחור נראה טוב, הכל. יצאתי הרגע מבית החולים. כל הבטן שלי תפורה, יש לי ספר מי שרצה לראות את החיוך, מפה לפה. בטן שלי חתוכה לשתיים. אחי, אתה קרוע לגזרים, חלש תיכו, אני בקושי יכול לעמוד. אבל אין לנו כסף לנסוע במונית, נסענו באוטובוס. אני יושב, ובא איזה זקנה, כאילו זקנה אחת בוגרת, כאילו, ועומדת לידינו, אין מצב שאני קם לה, אפילו, בכלל אין מצב. זה וככה, וזה הצעירים של היום, והצעירים של היום, אז אם יש לי אנטלה, לא תמיד מה שאת רואה מבחוץ זה מה שיש מבפנים. הילד הזה עכשיו יצא מניתוח, הוא בקושי עומד על הרגליים. כאילו, אני ממש הרגשתי את הבושה הזאת, רק כי אני התבאשתי באותה בושה של ילד נכה, אני לא יכול, אני רוצה לקום לך, לא יכול. ואת לא רואה את זה, ואז את נפגעת, וכתוצאה מהפגיעה, את מגיבה כפגועה, ואת נוצר בינינו דו-שיח של חרשים, ואז זה לא טוב. עכשיו, אם זה עם הזקנה הזאת, עוד 5 דקות אני יורד מהאוטובוס ונגמר הסיפור, אם אני בחור חזק, אני אסבול את זה, אם לא, אני אשבר מזה. אבל אם זה בחורה שחיה איתך בבית, והיא לא קולטת את הראש שלך, ואתה לא קולט את הראש שלך, אתם פשוט תלחמו כל היום, ורק בגלל שאתם לא יודעים שהשני נכה, הקליטה הוא, אני אומר לכם, אם תשכחו את כל השיעור, ותזכרו רק דבר אחד, שאשתך בדברים מסוימים נכה, ואתה בדברים מסוימים נכה, תאמין לי, זה חצי שלום בית יש בבית. למה? כי רוב השלום בית הוא בגלל דרישות שלא ממומשות. אני דורש מאשתי דברים מסוימים, היא לא עושה אותם, ולכן אני כועס עליה, מבואס ממנה, אני לא יודע מה להגיד, מרוגז עליה. למה היא לא, מה, דברים מינימליים, מה אני אמרתי? עד שתביא את כל הכלים, אתה עשית בסמי לבעות, מה, לא? זה כל מיני דברים שאדם בונה לעצמו, והוא חכם, כי הוא יודע את מה שאני אמרתי עכשיו, לגבי הקטנת ציפיות, אז מה שהוא עושה, הוא מקטין ציפיות, הבעיה שהוא בחר ציפיות שהן לא רלוונטיות בכלל לאישה. הוא לקח דברים, שגם נגיד 100%, הוא אומר, שמע, לא בקש 100%, אני בקש 50%, והוא בשכל המדעי שלו נראה לו ש-50% זה סביר לבקש. אבל לבקש מנכה להביא, תראה מה ביקשתי ממך, להביא ערימה של דברים, חצי ערימה של דברים תביא אתה, חצי אני, זה לא נראה לך פייר? זה פייר אם הוא בן אדם כמוך, אבל אם הוא נכה, זה עדיין לא פייר. גם חצי חבילה וגם ספר אחד, הוא לא יכול. אם בחורה היא נמוכה ואין כיסא ואין סולם בבית, אתה לא יכול לבקש ממנה לעלות את הצלחות למדף העליון, אתה פשוט מבזה אותה. מה ביקשתי כבר? מה ביקשתי ריבון העולמי? תשים את זה למעלה.
שהאישה מבקשת מהבעל,
מה שולה, נחבו. או, מצוין מה שאמרת, מעולה. מה שאני דיברתי עכשיו זה מדעי, זה בתוך בית מרקחת. במציאות של החיים, אין נכה ממש. אין נכה ממש. אבל אם ההתייחסות שלך תהיה שאשתך נכה, לא תבוא בטענות ואז תגיע למה שאמר דוד. תגיע למצב של להקטין ציפיות. כן, כשאתה בא הביתה תקטין ציפיות. אם אתה מקטין ציפיות, אתה מקטין אכזבות. רוב האכזבות זה בגלל ציפיות. אתה עובד על עצמך, נכון, אתה צודק. כי אני רוצה שלום בית, זה מה שאני רוצה. סליחה, יש לך בחור שאתה מלמד אותו פה בערב שעה של נביא. אתה מקבל על זה 100 שקל. 100 שקל, אם אתה לומד אותו נביא. עכשיו, אתה מה זה עצבני באותו יום? אתה עצבני רצח. אבל אתה יודע שאמא שלו מה זה רגישה? אם הילד יבוא ויגיד לה שהמדריך, שהמרתף הזה, הוא קצת עצבני, 100 שקל כבר לא זורמים אליך. מה אתה תעשה באותה שעה? שלום, מה לעשות? בשביל 100 שקל אתה תחייך. בשביל 100 שקל אתה תדבר יפה. אשתך שווה יותר מה 100 שקל או פחות? יותר. אז תעשה השגה. ואני אגלה לך סוד, שכולם שואלים לגבי זוגיות. די עם ההצגות האלה, מה אנחנו מבינים? התשובה היא, שכשאתה מתחיל הצגה, בהתחלה כהצגה, היא הופכת לחלק מהאישיות שלך. האמת, בסוף אתה תגנות שזה לא הצגה. התהליך של ההצגה הוא תהליך של עבודה זמנית על עצמך, עד שתיכנס לתלם הזה. כן? למה אני נותן לך ממתקים שתבוא לתהילים? למה? זה שוחד, זה הצגה. זה הצגה, זה שוחד, כדי שאתה תבוא בהתחלה בשביל הקרמבו, לאט לאט אתה תבוא בשביל הקרמבו ובשביל הלימוד, לאט אתה תבוא בשביל הלימוד ובשביל הקרמבו, לאט אתה תבוא בשביל הלימוד ולפעמים לא יהיה קרמבו, ובסוף תשאר עם הלימוד, כי זה המטרה שלי, רק הלימוד, לא הקרמבו. אז אני עובד עליך, כן, עובד עליך, אני אומר לך ברבים, אני עובד עליך. עובד עליך, אבל זה המטרה, כי אין דרך אחרת, כי בלי הקרמבו אתה לא תבוא. אז זה הקרמבו. קטנת הציפיות היא עבודה בעיניים, כי אנחנו תמיד הכל טכני אצלנו, אבל זה לא נכון. התשובה היא זה כן נכון. רק אתה לא מסוגל לשמוע שזה לא נכון היום, כי אתה כל כך תקוע בתפיסה אחרת, אז אני חייב לעבוד עליך ולהגיד לך, אתה צודק שזה לא נכון, תעשה הצגה, ואני עכשיו עבדתי עליך, כי זה לא הצגה, זו האמת, רק אתה כל כך עקום, שאין לי דרך אחרת לדבר איתך, חוץ מלהגיד לך, תעשה הצגה. הבנת? זה העבודה הכפולה בעיניים. למעשה, זו הדרך לדבר עם אשתך. זו הדרך להרוויח יחס טוב עם אשתך. זו הדרך היחידה. אבל אנשים לא קולטים את זה, אז אתה עובד עליך, אתה עושה להם, לא, תתנהג ככה, אתה תרוויע, לא תרוויע, זה ככה צריך להתנהג. ככה באמת צריך להתנהג, אבל אתה לא מסוגל. אז לכן אני מפתה אותך על ידי זה שאם אתה תקטין ציפיות, תרוויח מאשתך. לא, האמת היא שאתה צריך להקטין ציפיות, כי אתה צריך להקטין ציפיות. לא כדי שתקבל מאשתך, כדי שתקטין ציפיות. כי באמת הציפיות שלנו הן גדולות מדי. תיקח גבר ממוצע, גבר ממוצע שהולך לעבודה וחוזר בערב הביתה. אף אחד מהגברים פה לא כזה. כולם פה טובים מהממוצע. אבל גבר ממוצע בחוב. ואם נרחיק את זה ברחוב החילוני, זה תמיד נשמע כזה 30 קילומטר מאיתנו כזה, בסדר, זה נשמע יותר טוב. כן, תרד עליהם, תרד עליהם, אבל זה אנחנו. אבל בכל אופן, זה היה הוא, שם, עבודה בעיניים. אז הוא, הגבר הממוצע ההוא מבחוץ, חוזר הביתה ב-5. לרוב הוא מבועס. למה? נכנס הביתה, הבית לא מסוים. נדיר אם יש לו איזו אישה חולת ניקיון, אבל אז הוא ימצא לה איזה תיק אחר, שהיא חולת ניקיון, אבל היא לא עושה דברים אחרים שהיא צריכה לעשות. אבל בעיקרון, היא לא מזליקה לסדר את הכל. ואז הגבר יוצא עם היציאה המפוזמת שלו, של החישובים, הוא מוציא לדעת, מתחיל לרשום כמה שעות את בבית, כמה שעות, שעה לדעת. אני מצייר את זה בפסים צבעוניים, אחי. אני מצייר את זה בפסים צבעוניים. כל מה שאני אומר עכשיו, מצוי בבתים, רק לא בצורה המוקצנת שבהם אני מספר את זה. אני מספר את זה בצורה מוקצנת כדי שתזכור אותי. כי אם אני אספר לך מה שאתה ראית אתמול בבית, אז אתה לא תזכור את זה, כי זה כל כך טבעי אצלך, אז אני חייב לעורר לך את הזיכרון לאיזה דבר מציק. תספר לך איזה סיפור כזה מדהים. אתמול שמעתי, למשל, אתמול שמעתי שבחורה מתחתנת, היא התארסה בגיל 16 בבית שמש. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על גיל הנישואים. השיעור שלי היום הוא על שיעור גיל הנישואים. אני רוצה לדבר ככה, לדבר ככה. את השיעור הזה אתה לא תזכור. זה עוד לכאן. תספר על סיפור. איזה אחת התארסה, סיפור אמיתי, התארסה בגיל 16 בבית שמש. וואו, איזה בלאגן, בחורה בכיתה י', אתה מבין? מה, אתה בא בכיתה י"ד, כבר תעשה את המבחנים, תניק את הבן שלה. איך אתה עובד ככה? עשינו צחוק על זה, 5 דקות, עכשיו את השיעור הזה אתה תזכור. מה, אתה תגיד לי, מה, אתה הולך להתחתן בגיל 16? אתה כבר עברת בגיל 16. מה הרלוונטיות של הפוסטמה הזאת בגיל 16? מה הקשר? התשובה היא, זה מעורר אותך, זה מכניס לך לזה לראש. אז אני מקצין את ההגדים, אבל האמת היא אותה אמת. אותה אמת בול. אז הגבר נכנס הביתה, אני רואה את זה, וחד וחלק. כל הגברים יש להם ציפיות בשמיים מנשותיהם. הם לא מצעירים את זה כמו שאני אומר. הם לא יודו בזה, אבל הם מרגישים את זה. הם מבועסים, הם לא יאמרו את זה בצורה החיצונית הזאת, אבל בצורה הפנימית כן. מה אני אגיד לך את האמת? מה זה, כל כך הרבה זמן. בסדר, אני מבין, לוקח לסדר הרבה זמן, אבל לא. כל כך... סליחה, למה מגיע לך אוכל? לא בסדר, אז אני עונה. לא בסדר, אני עונה. למה מגיע לך אוכל? אולי מגיע לך אחרת? אז אני אומר, אולי מגיע אחרת, שאתה תבוא הביתה ותכין אוכל לי.
לא אמרתי, אני לא מתבקר
לך. אז אתה אומר, אוכל ולישון. אז אני אגיד לך מה הציפיות. האוכל ולישון, זה ציפיות גדולות מדי. שמעת? אני לא רוצה לישון. אתה יודע כמה אני רוצה לשים את הראש? אני, עשינו כנס נגד דעתי. כשהיה פה שבת אברכים, אז עשו כנס, היה נשים וגברים ביחד, הייתי נגד, זה לא חושב שהיה בריא, לא משנה, לא נכנס כרגע. אז אחת מהם אמרה במפורש, אברכית אחת אמרה, אברכית פה בשבט שעבים, בחורה טובה וזה, אשת חיל, עניינים, סיפורים. אמרה פה טענה, כן, אני מצפה שברגע שהוא בא מהכולל, אני שמה לו באוויר את הילדה, קח אותה כבר. מה, זה עדיין, מה, היא שיגעה אותי, אני רוצה קצת לנוח. הוא אומר, מה, אני רק הגעתי עכשיו, תיאמת את הכל תירגע, תביא יד. מה ביקשתי? רק לנוע. מי נתן לך רשות לנוע? מה אני עשיתי? שיחקתי עכשיו? מה עשיתי עד עכשיו? שמרתי על הילדים, חיתלתי אותם, החלפתי, הכנתי ארוחת צהריים. מה אתה עושה, ריבון העולמים? אני רוצה גם לנוע. גבר אומר, מה ביקשתי? ברגול מה? ארוחת ערב קטנה. מיטה, מה? גם אני תאמין לי ארוחת ערב קטנה, תן לי לישון, זה מה שאני רוצה. הבעיה שיש תינוקת שמשגעת, והתינוקת הזאת בוכה. מי לטפל בה? תראי, אני לא מתורה, אני בכולל, מה אני יכול לעשות? אני בכולל, תראי מה את יכולה לעשות, תראי מה אתה יכול לעשות, אתה אולי. מה תראי מה אתה יכול לעשות, כאילו?
לא נכון, נשאר.
אתה ציירת את זה בצורה המאוד עדינה שלך, של גבר מה רוצה, רוצה רק לאכול קצת ולישון. אז אם אתה רוצה, אנחנו נפרט פה מה הצרכים של גבר, ואז אנחנו נדע שהדרישות של גבר הן גדולות מדי, והצרכים של אישה הן גדולות מדי. הדור שלנו רוצה, הדור שלנו זה דור הרצון, כן? חיים ברצונו, הוא רוצה הכל. אז הוא רוצה, 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 ואחרי זה אתה בא אליו ואתה מנסה להמעיט לו, אז הוא מרגיש שאתה מועך אותו, אז הוא אומר לך, מה סך הכל רציתי? מה סך הכל רציתי? ואז הוא מונה לך, בדיחה, מצחיקה. אשתי הכינה פעם חמין לשבת, הבת שלי הקטנה, כל פעם אנחנו שואלים, מה אתה רוצה? רוצה רק ביצה, זה רוצה רק זה. שואלים את הבת שלי הקטנה, מה את רוצה מהחמין? לא, אמא, אני לא רוצה כלום, אני רוצה רק ביצה, שועית, תפוחי אדמה וחיטה. זה לא אותה כלום, היא אמרה את כל העם, אבל היא אמרה את זה בשביל הסינות ההיא. זה לקח לה כמה שנות, לא רציתי לתרוע. מה אני רוצה, אמא לא, לא רוצה כלום, רק ביצה. ושועית, וגמרה את כל העמים. זה אנחנו, בול, הנה זה אנחנו, אתה מבין? אנחנו לא רוצים כלום חוץ מהכל. זהו, תן לי הכל, אני לא צריך כלום. זהו, זה הקטע. ואת זה נגד המכה הזאת אנחנו צריכים להילחם. לצערנו הרב זה חוזר על המצור בכמה וריאציות, ואתה יודע מה הקשה מכל? שבן אדם מבקש הרבה, והוא כל הזמן עובד על עצמו להסביר למה הוא לא ביקש הרבה. אני דיברתי עם בחורים מבוגרים שלא מתחתנים. בעיה קשה בפני עצמה שהשם ישלח הצלחה לכל אחד מעם ישראל שזקוק לזה. Okay. אבל, צערנו הרב, צערנו הרב. אתה מדבר איתו, אתה רואה ראש קשה כמו ברזל, ואתה תראה הרב, אני התמתנתי. התמתנתי בדרישות שלי. אני הבנתי שבאמת לא מגיע לך, מה אתה יכול עוד להתעקש על כל מיני עקרונות, מה אחי, זה צריך להתחתן. צריך להתחתן, צריך לרדת בציפיות, אתה לא יכול. הוא אומר, תאמין לי, אתה לא יודע כמה ירדתי בציפיות שלי. הוא רק לא יודע שהציפיות של מלכתחילה היו 1,700. אתה מבין? המאה זה המקסימום והיה לו דרישות 1,700. אז הוא הסכים עכשיו לרדת 1,200. אחי, אתה עדיין מחוץ לכדור, הדרישות שלך מעלו מעבר למה שאפשר לצפות לקבל מאישה. הדרישות ההתחלתיות שלו, לא מדבר כאן מאישה. אני בפגישה, הוא דורש דרישות כאלה שאין מצב שהבחורה תסכים לצאת איתו. אז אמרתי לו, תרד אחי, תרד מהחלל, אומר לי, אתה לא יודע כמה ירדתי, הוא צודק, הוא לא משקר, הוא ירד. אבל הציפיות הראשוניות שלו היו כל כך גבוהות, שהוא כל הזמן עובד על עצמו. הוא אומר, עד כמה אני יכול לרדת, עד מה, מה אני ארד לזה, ואני אקח אחד מה, מה, אני לא יכול כבר, אתה מבין? אז האמירות האלה הן נראות מאוד נוקשות, ונראות נכונות, אבל הן טיפשיות, למה? כי אתה פשוט הרמת סף גבוה כזה, שככל שאתה תרד, זה אפילו לא מתחיל, לא מתחיל הירידה הזאת. לכן רבותיי, אנחנו חייבים לקלוט שהראש הנפשי שונה משלנו. בשנייה שנקלוט שהראש הנפשי שונה משלנו, צורת העבודה תהיה אחר, גם אם תשכח את כל השיעור, אבל רק תדע את המידע הזה, המידע הזה שהראש הנפשי עובד אחרת, חצי מהוויכוחים שלכם הלכו לאיבוד, הלכו לאיבוד, לא יהיו ויכוחים. ובחצי השני שיהיו ויכוחים, אתה הרבה יותר תבין אותה, והיא תבין אותך. רוב הוויכוחים, אם תשים לב, רוב הוויכוחים הקשים, לא מדבר לך ויכוח של איפה נלך לשבת, איפה נלך לשבת זה דיון, יש פה דיון, איפה נלך לשבת? קיצור, אז אדם ברגע שהוא הולך לדון עם אשתו איפה לדון, זה דיון, זה היה סביר. אבל אתה רואה דיונים שהפכו להיות ויכוחים, והפכו להיות מריבות, זה הרבה. למה ויכוח הפך להיות מריבה? כי בן אדם הכניס את האישיות שלו, כי בן אדם הכניס את הטענות שלו ורוצה להחצין רק את הטענות שלו, אין לו מקום לשני. כשאין לך מקום לשני, זה כבר לא ויכוח. אין לך מקום לוויכוח. יש ויכוח על מזגן. מה אתה אומר? יהיה פה מזגן או לא? תשובה של רוב האנשים, לא. אני עכשיו רוצה הצבעה. באמת תענו לי את דעתכם האישית. בסדר? תענו לי. רוצים מזגן עכשיו להזיק מזגן או לא?
לא.
לא. יש מישהו בעד להזיק מזגן? לא, לא, יש מישהו, לא, אני בעד, יש חוץ ממני עוד מישהו? לא, יפה. שמתם לב שבשנייה הראשונה כולכם נפלתם בפח. למה? כי הקדמתי לכם הקדמה, שבן אדם חושב על עצמו. ואדם לא פתוח לחשוב שהצד השני. אם בן אדם היה חכם והיה רוצה לשחק ואתה היה אני אבו עלי כזה, אומר, תראה, דעתי האישית היא אמנם שאני מעדיף שלא, אבל אם יש פה אנשים שרוצים, בכבוד סוציו, אנחנו בחברה, את המשפט הזה לא מסוגלים אנשים רוצים את זה. אדם בטבע שלו, אני לא רוצה מזגן. אני לא רוצה מזגן. השני רוצה?
אני לא רוצה, אבל אני לא רוצה.
יפה מאוד. יפה מאוד. ברור שזו הייתה הכשלה. זה פשוט שזו הייתה הכשלה. אבל מה המטרה של ההכשלה? שבכל הוויכוחים, בכל הוויכוחים, מה שהוא אמר עכשיו זה משפט. בבית זה לא יקרה. בבית לרוב בן אדם נועל את עצמו עם סורג ובריח, אני זו הדעה שלי. ועכשיו אחרי שהוא לא מוכן לזוז מהדעה שלו, ואשתו לא מוכנה לזוז מהדעה שלה, אז הם מתחילים את הקרב. אחי, למה להתחיל קרב? אפשר מלכתחילה לפתוח. דעתי האישית, דעתי, כמו שדיברנו על זה לגבי נועל יציאות, איפה להיפגש? ניפגש ברחוב הבילויים 4. מה אתה בלחץ, אחי? אני חשבתי שניפגש בתחנה המרכזית. איפה את רוצה? מה ההבדל בין זה לבין זה? הוא נתן פתח, כאילו, אני אומר את דעתי, אני לא אסיר. דעתי שאני לא רוצה מזגן. אבל אם יש פה מישהו שרוצה מזגן, בכיף. מה אמרת עכשיו? פתח את הדלת. את הדלת הזה תפתח. אתה צריך לפתוח רק את הדלת, אתה תרוויח הרבה בחיי הנישואים שלך. לצערנו הרב, אנחנו לא טובים בזה. אנחנו טובים בלהסביר למה אנחנו צודקים, ואנחנו מוכנים לוותר. אבל חשוב לי להדגיש שאני מוותר, כדי שתדעי מחר, לא לבקש יותר מדי בקשות, שהרי כבר ויתרתי לך אתמול. אתה ככה רוצה לחיות? אז זה שני משפטנים. לך לזה, פקולטה למשפטים בבר אילן, תלמד שם. זה לא עובד ככה, בית לא עובד ככה. בית לא יכול לעבוד לפי תקנון, בית לא יכול לעבוד לפי ספר חוקים. בית זורם, בית חייב לזרור, אחרת אנחנו נמות. בסדר? כל זה היה אמא של ההקדמה, אבל לא, כמו שאתם רואים, אנחנו כנראה נרוויח עוד שיעור על זה, אבל נראה, נתקדם, אדם צריך לדעת, בראש ובראשונה, מהם היסודות של השוני. אין סוף שינויים יש בין הראש הגברי לראש הנשי. אבל ברגע שבן אדם, הרי אנחנו לא יכולים ללמוד הכל. אנחנו לומדים יסודות, מביאים ליסודות האלה כמה דוגמאות, ועם זה מצפים שאדם בעל שכל יבוא וישדרג אותם בבית. אמין? אם אני אומר שאסור לגבר בשתיים בלילה לערבב את הכוס תה שלו עם מכות על הצדדים של הכוס, כדי שלא יעשה רעש לאשתו, אל תגיד לי, הרב אמר רק לא לערבב כוס. אבל לדרוך עם כפכפים שעושים רעש, הרב לא אמר. הרב לא אמר, אבל אני, אחי, אני מצפה ממך שתפעיל קצת את הראש, כן? תפעיל את הראש, הרב דיבר על לא לעשות רעש לאישה. הרב לא לעשות רעש, אז הדקתי את האור, אור זה לא רעש, אור זה רעיון, כאילו. בוא, אז תפתח את הראש, אחי, תקלוט את הרעיון. המרחב הוא לא להפריע לאישה, לא להפריע לאישה, וגם בזה יש סכנה. למה? כי הגבר הרבה פעמים קובע מה מפריע לאשתו, מה לא מפריע לאשתו, אתה חיים מדבר עם הגבר לבד, אז הוא אומר לו, זה לא מפריע לך. אז אני אומר אותו, תעשה מצווה, הלך לאוטו, תחכה באוטו, ואז אתה מדבר עם האישה, ואז האישה אומרת, כן, זה מאוד מפריע לי. אז למה את לא אומרת לו? אומרת, הוא לא, הוא ממילא לא יקלוט. מה אתה מבין? אין מי לדבר. אין. מלא פעמים, האישה אומרת ליד הבעל דבר אחד, ברור, הגבר יוצא, היא אומרת, 180 מעלות ממה שהיא אמרה לידו. זה מכה אנושה לנו. זה אומר שהגברים מפחדים, שסליחה, שהנשים מפחדים מאיתנו. הן מפחדות להגיד את האמת שלהן. אחת כתבה את זה במפורש לאשתי. ביקשנו מהם שיעשו שיעורי בית. הם עוד לא נשואים, הם חיים ביחד. אם אתם זוכרים סיפור, סיפרתי לזקנים פה אולי. לגבי זוג שאמרתי להם שאני לא מסכים לדבר איתם, אלא אם כן הם נפרדים. כי הם זוג שחיו ביחד. אז אמרתי להם, זה אני לא מוכן להתעסק. שלום בית וזוג שלא התחתן וגרים ביחד, זה אני בחיים לא עסקתי, ואני כנראה גם לא יעצנות. אם אתם רוצים לבנות כזה, קודם כל תחליטו, תיפרדו כבתים, תיפרדו כבתים, ואז תבואו כדי לבדוק איך אנחנו זה. אז ביקשתי מהם כדי אחר, כי זה כבר תחלנו מים הרבה לפניכם. קיצור, אמרתי להם, תרשמו את זה על דף. תרשמו ותבואו עם הדף הזה. דברים מפחידים, אני אומר לך, אני כואב לי הלב, כל פעם שאני קורא דבר כזה, אני חוזר בשבועה אני. אני אומר, תראה איזה דברים קשים, דברים בוטים. היא אומרת, אני יודעת מה הדעה שלי, אבל לא רוצה להתווכח איתו. כי הוא כל כך שנון, שהוא מוכיח לי שאני טועה שכלית, זאת אומרת, הוא מפיל אותי באחד ועוד אחד שווה שתיים, אבל אני יודעת שאני לא חושבת ככה. זאת אומרת, הוא מוכיח לי מה אני רוצה. נגיד, אני אומרת לו, אני רוצה בגדים, הוא אומר, תראי, נכון, קנינו לך שבוע שעבר בגד? כן, לפני שנתיים. עוד מעט נכון, נשפס, אתה תופר אותם, מבבר אותה, אז הוא אומר, ולכן, על פי אז ועוד שעבר, קיצור, רצות לך בגד. טוב, כנראה שאני לא צריכה בגד, אבל אני צריכה בגד. כאילו, אני לא יכולה להגיד את זה כבר, כי הוא הוכיח לי שאני לא צריכה. זאת אומרת, הוא מוכיח, היא כותבת את זה. אני אומר לך, זה הכאב לב הכי גדול. זה אומר שהגבר משתלט על הדעה של אשתו. הוא משכנע אותה בגלל שהוא גאון, וזה מכה קשה של אותם חכמים. אם אתה דרויש, אם אתה פשוט כזה, אז זה לא יקרה לך, אתה ממש... והוא עם שולבח אומר את הגמרא במפורש לעניין תשמיש. שגבר דורש תשמיש בפה ואישה לא. זהו. לא שהוא צריך כל יום שהיא נכנסת, אז היא התחלה להתכופף והוא דורך לה על הראש. זה ודאי לא כתוב בשום מקום. ההפך, נקרא לך את הרמב"ם עוד מעט אם נספיק להגיע אליו, אם לא שבוע הבא. אישה רוצה גבר שהיא תוכל להישען עליו, אבל היא לא רוצה להיות מתחת לעמוד. אתה צריך להיות עמוד, מגדלור חזק, שאפשר להישען עליו. שים לב להישען עליו. כשאתה מבצע פעולת הישענות, מי נשען על מי? החלש נשען על החזק, אבל החזק לא דורך על החלש. והחזק לא צועק על החלש, אתה חלש, אתה נשען עליי. כאילו, אז אני לא צריך אותם, אתה מבזה אותי. אבין, אני רוצה לבקש לך צדקה, אז אני יודע, ברגע שביקשתי ממך צדקה, אני לא צריך את ההסברים שלך, אני כבר יודע שאני נזקק לך. אז אם אתה תבוא ותגיד, שלום, נכון שאתה עני ואני העשיר ואני מפרנס אותך? תגיד, כן, אני אביא 100 שקל. למה לעשות את זה כל כך מגעיל? תאמין? כאילו, אז זה מרגיז. אז אותו דבר גם כאן. יש, למי נאמר המשפט הזה? זה טעות נפוצה של הדור שלנו. למי המשפט הזה נאמר? לגבר או לאישה? כתוב, האם כתוב בתורה ואתה תמשול בה, או כתוב והוא ימשול בך? והוא ימשול בך, למי זה נאמר? לאישה. זה עונש לאישה, זה לא התפקיד שלך. לא דיברו אליך בכלל. אתה לא אמור לשמוע את זה בכלל. הבעיה אצל רובנו שאנחנו תמיד מחפשים מה האישה חייבת לנו. בכתובה מה אתה מחפש? בוא נאמר רק הגבר מתחייב בכתובה. איפה אומר שהאישה חייבת בעלה? בוא נאמר, אני רוצה לראות את זה גם, אני לא אחד. בסדר? למה? כי אתה לא מקשיב למה שאתה חייב לעשות. אתה מחפש מה שאני חייב לעשות. ואז יוצא לנו שאין שלום בית, כי כשבן אדם מטפל במה שאני צריך לעשות לו, הוא תמיד יחפש להגדיל ציפיות. כי הוא כל הזמן, היי, הרב אמר שאישה צריכה ואישה צריכה ואישה צריכה, למה אתה
לא? לא, אבל אתה צריך לשכון מילים.
נכון.
אם יש תגיד לי,
אם אתה הופך את זה לשיטת עבודה שלך, זה הופך להיות חלק מהחיים שלך, אתה לא מתאמץ בכלל. אתה לא מתאמץ, ואני לומד לך כלל בחיים שעזור לך לא רק לגבי אישה. יש לך בקשה, כגון, אתה רוצה העלאת שכר, אתה רוצה הטבה, אתה רוצה כל בקשה שהיא. שנייה לפני שאתה מבקש, שב עם עצמך. יש סיכוי שהיא תתקבל הבקשה או לא? אם אין סיכוי, אל תבקש. למה? פשוט הורס לעצמך. בשנייה שביקשת, הרי התשובה תהיה לא. התשובה תהיה שלילית. לך עכשיו לרב גרשון. הרב, אני רוצה להיות רם בישיבה התיכונית. זה ברור לך קשה שזה לא יקרה, נכון? אני אגיד לך מה יקרה. אתה פשוט אצלו תיקלט כמפגר. אתה את מה שרצית לא תקבל, ומעמדך ירד. כי הוא יגיד לך, בוא נה, איזה חצוף, עוד לא התחייבו להיות מדריגו.
אם היה סיכוי להיות עוד שנה,
אז תשתוק, תמיד, כאילו, אתה הרצת לעצמך, תשקול. זה, כן, זה לשקול. אותו דבר עם האישה שלך, תשקול. אתה יודע שבקטע הזה אשתך הולכת לגדוע לך עכשיו שנה, והיא בזאת תקבל מה שהיא רוצה. אז במקום שהיא תקדע שנה ותיתן לה מה שהיא רוצה, וגם תהיה פרש, וגם יתקבל, וגם לא תקבל על זה נקודות, במקום זה, אם אתה טוב, תקנה לה בפעם הראשונה שהיא מבקשת, ואם אתה גאון, תקנה לה שנייה לפני שהיא מבקשת. ואז מה אתה תרוויח? שהאישה נרגעת. האישה לא רוצה שתקנה לה, האישה רוצה שתחשוב עליה. ברגע שהאישה תחשוב, תדע שאתה חושב עליה, חצי מהדברים שהיא מבקשת לא יהיו. רוב הנשים שמוציאות הרבה כסף, וגברים טוענים וצודקים שנשותיהם מוציאות הרבה כסף, זה לא בגלל שהן בזבזניות כרוניות, זה בגלל שחסר להם יחס. בגלל שחסר להם יחס, הן מנסות לקבל את היחס הזה דרך הקניות, אבל הקניות הן דברים טכניים ונגמרים מהר, ולכן האישה כל הזמן בלתי מסופקת, וכל הזמן היא רוצה עוד, והגבר צועק עליה. ואז נוצר מציאות של ההפך ממה שרצינו. אם הגבר היה גאון, היה בהתחלה קונה לה. קונה לה, לא נותן לה את הכרטיס אשראי, קונה לה, מפנק אותה, היה חושב עליה, ברגע שהוא היה חושב עליה, היא הייתה נרגעת, רבע מהדברים, היא לא הייתה קונה. עד כדי כך שאתה מגיע למצב, שהאישה תעצור אותך מלקנות לה דברים. אתה אומר לה, אני רוצה לקנות לך, לא, מספיק, יש לי די ויותר, אבל אני רוצה לקנות לך. אבל רק אל תהיה מהדברים האלה, ששלוש פעמים קונה לה, ואז אומר לה, אבל הרב אמר שאחרי שלוש פעמים עושה להגיד לי, די. זה ודאי שלא. אתה צריך להשפיע עליה, בחוכמה כמובן, בחוכמה. לא הקנייה חשובה, צורת הקנייה חשובה. אם גבר יקנה לאשתו פלאפון, ואני אגיד, אחי, קניתי לך פלאפון, 90% מהפלאפון לא שווה. פלאפון יש, אפשר להתכחש לעובדה. פלאפון יש, עזרת לה, זה נותן לה שיחות. אבל האישה לא רוצה את הפלאפון, היא רצתה את היחס. אז אתה תעשה רעש, תצאו לי, שים לה אותו מתחת לכרית, תעשה לה איזה משרה, תעשה לה בלגן וזה.
וואי, אשתי, חשבתי עלייך, אני שלושה ימים כבר לא ישן טוב, איזה ישן, הוא נחר כמו סוס, אבל עודי, אני לא ישנתי, אני כל הזמן חושב איך אני יכול לעזור לך, איך ייתכן? שאני בבית תהיה לי פלאפון ואת לא, זה ממש עוול, ממש עוול, זה פשוט רצח אופי, ממש אסור שזה יקרה דבר כזה. ואני אמרתי לעצמי, נתת לעצמי לראש, והחלטתי שהגיע הזמן, אני חייב לנות הפלאפון, זה פלאפון אחר לגמרי עכשיו. עכשיו גמרנו, היא כבר לא מקשיבה לפלאפון, תבין, היא כל היום ככה בבלבלות, למה? כי האמא אמרה, אני חושב עליה, אני מבינה בו זה, ואני קנה לי. היא כבר לא יודעת, אתה אומר לה, איזה פלאפון אבל הוא קנה לך, מה זה מעניין איזה פלאפון, היא קנה לי, תבין, איזה קטע זה. ככה אתה צריך להיות. אם אתה תהיה גבר מהסוג השני ולא מהסוג הראשון, אמרתי, יש שלוש סוגים, יש טעות.
אבל אתה כבר לא מדבר
פעם עם זה של הילדים. של הילדים, של הציטי, טי, 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 טי. בסוף תהנה מזה הכי הרבה. זה גם לא מוציא הרבה כסף. כן. דרך אגב, אם כבר דיברנו בפלאפון, מכה של הגברים, אני מתבייש לומר את זה, שמעתי את זה משלושה גברים נשואים. לכן אני אומר את זה כאן, כדי שאנחנו לא נהיה מהגברים האלה. גברים נותנים לנשותיהם פלאפונים מוגבלים. טוקמנים. הוא נותן לה
תוכנית.
לא יש חופשי, הוא נותן לה תוכנית. את יכולה לדבר עד 50 שקל.
אה, ושאתה עוד
טלקרפון, זה נגיד. לא, אם תגמרי ותהיה ממש זה, אז אתה בואי ככה, תבקשי, ואז אולי נראה לנו. מה לגמרי, מה, מי אתה בכלל? ואתה למה אתה לא מוגבל? לא, אני, מה אני? כל השיחות שלך זה שיחות, זה, שיחות חשובות שכל המדינה יושבת עליהן. לא. מה, אתה לא מדבר עם חמש שלך? או, לא, אתה לא יודע כמה אני מדברת, אתה לא יודע כמה אני מדברת. טוב, מדבר על זה עוד מעט שהיא מדברת. אבל אתה לא יודע כמה אני מדברת, הבנתי. אז בגלל שהיא מדברת, תן לה יותר דקות. מה זה דבר, עוד דקות, אני לא מבין אותך. תן לה יותר דקות, כי היא מדברת. כי היא צריכה לדבר. בניגוד אליך, אז אתה לא צריך לדבר ואתה מדבר. אז אתה האידיוט, לא היא. אתה מבין? תראה כמה, אבל הנה, יש לך את המצב הזה. ואנשים לא נכנסים לראש אנשים, לא נכנסים. והוא מתעקש, ולפי הראש הגברי, מנסה להחיל את החוקים שלו עליה, ובסוף מה שיוצא, שהוא מתנהג כמו אישה. זה לא בסדר. תשים לב, בדור שלנו, בלי להיזכר זיכרונות מאתמול, הרבה גברים מחליפים את המין שלהם, חסד הנשי, צערנו הרב, מכאנו שם. טוב, שם יעזור. תאמין לי, השאלה, מי שמע את זה והזדעזע, ב' מי שמע את זה ומתפלל על זה. אני לא מאמין שאתה פסיכולוג שאתה מסוגל לטפל, כי זה גם לא פסיכולוג, זה פסיכיאטר, אבל אני לא מאמין שאתה פסיכיאטר ואתה יכול לטפל בזה, כי גם אם תדבר שעה, ולכן גם לא השקעתי בזה מעמד, גם אם תדבר שעה זה לא יעזור, כי פשוט יש חוסר קליטה בקטע הזה, זה לא מהיום. בסדר, אז זה לא התפקיד שלך, התפקיד שלך להתפלל, כן, יהודי. אם יהודי יעבור להיות יהודי, אז זה נזק גדול מאוד. זה קשה מאוד, השם ירחם. זה לא נושא שלנו, בפרפרזה זה הנושא שלנו. חבל, ממש, 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 ממש חבל. זה נושא שאם עושים אותו, אין דרך חזרה כמעט. טוב, יאללה. הייתי צריך תמיכה נפשית אתמול כשעזרתי הרבה. בסדר, איך עושים את זה? איך עושים? קוראים ספרים ושואלים רבנים.
מה זה?
איך עושים? אה, זה, אני עדיין שם, מחילת. איך עושים את זה? איך אני מכיר? אמרנו שהמטרה שלנו היום היא להכיר את בן הזוג שלנו, בן בת הזוג שלנו. אז איך עושים את זה? התשובה היא קריאה מספרים, שאלה מרבנים, והכי חשוב, אבל אחי, אני שואל אותה. למה? כי צריך להקדים הקדמה. איך אישה עובדת, איך גבר עובד, אנחנו נלמד. אבל זה הנורמה. לכל רוב יש מיעוט. רוב נשים כך חושבות. רוב הגברים כך חושבים. אבל אשתך, לא, הרב אמר שאת צריכה לחשוב ככה. אבל אני לא חושב ככה. אז יש נשים שהן שונות מה...
כתוב פה
שאת צריכה לחשוב ככה. אז לפעמים גם גבר עלול להיפגע. הרב אומר שגברים הם כאלה וכאלה, הרב, סליחה, אני לא יודע על איזה דברים אתה מדבר, אני לא כזה למשל. אז תשמח יהודי, תשמח שאתה לא דפוק, תשמח שאתה לא כזה, לא יודע מה. אז זה שונה מאדם לאדם, לכן חייבים ללמוד את הנורמה, וחייבים לדעת שיש יוצאים מן הכלל, אבל הכי טוב, כמו שאמר יוסף, הכי טוב זה פשוט תלמד את עם אשתך. תדבר עם אשתך, תתכתש עם אשתך בהתחלה, לא במריבות. תדון איתה דבר כזה וכזה, מה את אוהבת, מה את לא אוהבת, לאט לאט. בצורה כזאת בן אדם יכיר בדיוק מה אשתו אוהבת. הוא ידע לאשתו מה שהיא אוהבת. אם זה מאכלים מסוימים, זה הצד הטכני לגמרי. אתה יודע כמה כיף אם אתה תהיה גבר שיודע מה אשתו אוהבת לאכול. תדע, תלמד. תלמד, ותפנק אותה פעם, פעמיים, ותן לה איזו הרגשה טובה. זה נותן את ההרגשה, לא, אני לא מדבר על החיסכון. אני לא מדבר על החיסכון בהכנה של הארוחה. אני מדבר על ההרגשה הטובה, אתה חושב עליי. איזה קטע זה? אז תלמד, זה דבר טכני. אתה יודע שאשתך אוהבת לסדר את הבית בצורה מסוימת. שזה אותו בצורה שהיא אוהבת. כל מיני דברים, תלמד,
ואז תדע, איך תעשה את זה? על ידי שיחות, אותה שיחה מפורסמת שכל הזמן אנחנו אומרים, אוי ואבוי לזוג שלא יעשה שיחות כאלה. כל אלה שיושבים כאן ומשוחחים היום עם נשותיהם לעתיד, יודעים שאין הגבלה לזמן הדיבור. אתה יכול לדבר שעות עם חבר שלך, שעות. וכל מי שכבר נשוי, יודע, זה כמעט לא מעשי. לא מעשי. איך? מישהו יכול להסביר? אם מישהו מסביר לי את התופעה הזאת, אני מאוד אשמח, אני אעשה את השיעור אפילו לרשום את זה, בתור פטנט. מי יסביר לי מה ההיגיון העומד בבסיס ההנחה, שכאשר אתה חבר של חברה שלך, אתה מדבר ים בשעות, ים בשעות, בפגישה, לפני הפגישה, אחרי הפגישה, בטלפון, בדרך מהפגישה הביתה, כשמגיעים הביתה במיטה, אתה מדבר עד ששומעים את הנחירות ואז זה נופל. למה? מצוין מה שאמרת, אבל לא נכון. למה? למה לא נכון? כי האם כל השיחות שלך זה שיחות מידע? איפה את עובדת, כמה את עומדת, מי האדם? חזר אחריה. מנסה להציג. אז ביבלת לה את המוח, יוצא איפה, שחזרנו לצבוע הראשון. אז אתה צבוע. אתה פשוט צבוע. ככה אתה רוצה לחיות? אתה רוצה לחיות כצבוע, בפר? כשרציתי להציג אותך, וואי 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 וואי, ואחרי שהתחתנתי, קפצי לי. זה הדבר שלי. למה? איך זה עובד הצורה הפסיכולוגית? אני מבין. האם זה טוב או לא טוב? אני חושב שזה לא טוב. אני לא גדל על העצים. אני מבין שאתה לא תוכל להגיע לקצב הדיבור ולרמת הדיבור שהייתה אז היית חבר. אבל לפחות שאתה חבר, תצלם. תצלם את האזור של האירוסין שאתה האזור של החברות שלך ותראה כמה הרבית לדבר. תנסה להעתיק את זה לחיי הנישואים. למה? כי למה אשתך הסכימה להתחתן איתך? כי דיברת כל כך הרבה וכל כך יפה. אז אולי תמשיך את זה. אולי, מה? המשפט שאמרת הוא המשפט הכי לא נכון. הכי נצרח! הוא הכי נצרח! הוא יותר קשה. הוא יותר קשה. הוא הכי נצרח! כי כשהיית חבר שלה, היית כל כך מדבר איתה, וכל כך זה, שהיית כל כך מרגישה טוב. עכשיו היא כבר שנתיים מחכה לדיבור ממך ולא מקבלת.
אתה לא מרגיש, אתה מרגיש כאילו...
אתה לא מרגיש את הצורך שלה. הנה, בזה התחלנו את השיעור. אתה לא מרגיש את הצורך שלה, והצורך שלה זועק לשמיים. היא לא תגיד לך את זה כי זה מבזה. היא לא תגיד לך את זה. התקשרה אל האישה, אמרה לי, אני מבקש ממנו, תגיד לי שאתה אוהב אותי. לרבך, תביא להגיע למצב הזה, זה השפטות כבר. תמיד, לא צריך להגיע למצב הזה, לא צריך לתת לה את זה. רוב הזמן היא איתך, והיא תקועה איתך, ואתה יבש, ואתה לא מעורר אותה. אז למה שהיא תרצה לחיות איתך? היא תמאס בך. אז נכון, אני לא תתגרש. לא כל מה שאנחנו לומדים פה ולא מתסדר, ישר הולכים לרבנות. אבל אתה רוצה לחיות עם אישה שלא נהנית ממך? אז למה התחתנת? התחתנת עם אישה שתאהב אותך. אתה רואה הרבה אנשים שנשותיהם אומרות לפני החתונה, וואי, הוא מקסים, הוא עשר, הוא עשר. אחרי החתונה, לא יודע, מה, אנטיפאט כזה וזה. תעשה מזוור של שפת אחד מתוך שתיים, או שבהתאם למה שאמרנו מקודם, היא היוצאת דופן מכל הנשים, ויש נשים כאלה שהגברים שלהם נשים, הם מדברים, והאישה כבר אומרת לו, די, קדחת לי בראש, היית עזוב אותי, יש אפשרות כזאת, אפשרות יותר סבירה, שאין לה כוח כבר לבקש את זה, היא התייאשה מזה. אז אני אומר לך, תקשיב, משהו טוב בחינוך ילדים שיעזור לך מכאן, והוא גם טוב לזוגיות, אם אתה תבוא לנשק את הבן שלך ואת הבת שלך, תגיד לך, אני לא רוצה נשיקות, תדע לך שלרוב זה הילד שזקוק הכי הרבה לנשיקות. אדם בונה לעצמו קו הגנה, ברגע שהוא רואה שהוא לא מקבל, אז הוא אומר, אז בעצם אני לא צריך. למה? כי הוא לא רוצה להתבזות. אז זה קו הגנה. תבדוק, לך לתקופת האירוסין, חברות, שם תבדוק את זה. תבדוק את זה שם, הוא דיבר הרבה וזה היה נעים לה, עם מה שהיא אוהבת את זה. יכול להיות שכבר מאז היא אמרה לו, אני לא אוהבת שזה דבר. בסדר, יש זוגות כאלה, אני לא מתערב. אם זה טוב לשתיכם, תזרמו עם זה ככה. אבל אם היא אהבה את זה, ופתאום היום בחיי נישואים, הוא אומר לה, את רוצה לדבר, וחוץ מזה, שים לב, עצם המשפט מאוד הקפיץ אותי. את רוצה שנדבר? איזה משפט מעליב זה? את רוצה כסף? מה זה? מה זה את רוצה כסף? אמרתי, אכן אמרתי, צריך לבדוק טוב. האם זה שייך לסוג הזה שהם יוצאים דופן? אם הם יוצאים דופן, אני שותק. מוכן לקבל.
לא שאיפה טוב, לא נפגע בזה, לא
לא, לא נפגע לו, אבל יכול להיות שהסבב הזה לא נכון. זה מה שאומר לך לגבי הקטנת ציפיות. יכול להיות שהגבר הזה יושב עם עצמו ואומר, איזה גבר, גבר אני, גבר הכי גבר בעולם, אבל אני טועה, אבל אני, אבל אני טועה. למה אני טועה? כי לא חישה... לא, מה שיבדוק? שיבדוק. שיבדוק אמרתי לך, את הקשר שלו לפני כן. שיבדוק איך היא דיברה בעבר, איך היום. כמה הוא דיבר בעבר, כמה הוא מדבר היום. שיבדוק את זה. לא, חס ושלום, מה פתאום? אמרתי, תבדוק. תבדוק אם... אמא... הרי אתה הבאת דיאגנוזה. לא, לא. אבל הוא צריך לנסות לדבר איתה ולראות מה התגובה. לדבר איתה, לא לשאול אותה על הדיבור. כי לשאול אותה על הדיבור זה לשאול אותה אם היא רוצה כסף של צדקה. זה ממש ככה, בדיוק אותו דבר. היום אתה בא מהשיעור, ואתה בכלל בגאונות של גברים. לבוא משיעור ולהגיד לה, הרב אמר שאני צריך להגיד לך תודה. בנה, אתה גבר לעניין. מהשעה וזה מפריח, אתה מבין? מהשעה כל פעם תגיד לה תודה, היי, אתה לא אומר לי תודה. הרב שלך אמר לך להגיד לי תודה.
אתה אומר לך גם שזה יהיה...
כן, תביא, למה? אתה בוא תחק לה אותה, שמי, חשבתי עם עצמי, אבל לא, זה יום חמישי, לא, זה יום של הזוגיות. איזה יום של זוגיות? דיברנו על דברים אחרים בכלל. משכו אותו לאיזה מה, תביא את ההקלטה. טוב, לא משנה, בכל אופן, איזה לא. בקיצור, אז איך זה לא יהיה? אז אדם צריך לדעת, תן לה את זה. ברגע שתיתן לה, אתה תקלוט. איך מנסים בחברה? מנסים. מציעים דבר מסוים, טוב או לא טוב, אתה קולט לפי הקונים. לפי הקונים, אתה רואה אם אתה זורם עם הקונים או לא. אתה תדבר איתה בכאב, אני אומר לך זה, תמיד צוחקים על עדות מסוימות שאנחנו לא נגיד אותן. לא נזכיר את שמותיהן כדי לא לפגוע ברגשות הציבור. מעניין שכולם מבינים את זה מהסיפור, אבל זה סטיגמטי לחלוטין, כן רבותיי. כל אופן, אתה מגיע להתארח אצל משפחה פלונית. או רבינוביץ' או בחובלה. אבל אני לא אומר איפה, אני לא אומר. אני רק אמרתי, סיפור א', סיפור ב', בסדר?
אדם מגיע
לסיפור,
שואלים אותך שאלות.
נותן לכם שאלות, להביא לכם משהו לאכול, אתם רוצים, אתם רעבים, אתם מה? זה שאלה מספר אחת, זה כיוון אחד. כיוון שני, אתה בא הביתה, אתה רואה את הבן אדם, מוציא לכם מהמקרר, שתייה וזה, הבקבוק סגור. אל תפתח, באותה שנייה שאתה אומר אל תפתח, כבר פתוח. לא, זה כבר פתוח. מה פתוח? זה סגור, לא תבודה לי. אז זה מתחיל, נו. מוזג לך כבר לכוסות, ומגיש לך את הצלה. נו, תברך, נו, תברך. תגיד לי עכשיו, לא, לא, השאלה היא לא איזה עדה אמרה מה, כן, זה לא השאלה. השאלה היא אחרת. איפה נראה לכם יותר כיף להתארח? איפה?
הוא שבשני.
שאתה לא יודע מי הוא. למה, למה? כי אתה לא יודע מי אני חוזר עליך באמת. הוא שואל לך שאלה של הבית ספר, להוציא לכם לשאול, מה אתה רוצה להגיד לך? אני מת מצמא, אני מת לראות כבר אותך פותח את הבקבוק, אני מת מצמא, אני אומר, היי, תביא לשאול. תוציא, תמזוג, אם אני ארצה, לא, ואם אתה לא רוצה, אז אולי אני אזרוק, אמין? מישהו הזמין אותי פעם אחת להיות שבת אצלו. בסדר, עכשיו הוא הזמין אותי עם המשפחה שלי הכוונה, זה הכוונה. בסדר, הוא הזמין אותי, הוא אמר לי, במפורט, תבוא, טוב. יומיים לפני שבת טלפון. תגידי, כמה אתם באים? כולם באים או לא כולם באים? אמרתי לו, מה הכוונה? כאילו, זה בלי ילדים? הוא אומר, לא, לא, עם ילדים, פשוט אני רוצה לדעת כמה באים, שאני אדע כמה מנות להכין. אלו, מה אתה, הזמנת אותי עם הילדים? אז תכין לכל הילדים שלי. ויכול להיות שאני אעשה שיקול ששני הילדים שלי ילכו לסבתא. אני לא יודע מה השיקול שלי כרגע.
מה? אבל... אתה
יכול לדעת שסתם יתים מלא לזמנות. אחי, אבל הזמנת אותי עם הילדים! מה אתה עושה? אמא, אתה צודק, אבל... שמע, אז אני אגיד לך את האמת, אז יש לך משהו דפוק באירוח. משהו דפוק באירוח. כבוד הרב, אני אציע לך הצעה, אני אגיד לך. לא, אז אני אגיד לך מה הפתרון לזה. הפתרון לזה שבמוצאי שבת, כשנשאר שלוש חתיכות של עוף, אתה הורז לי את זה ואומר, כך, שיהיה לך ליום ראשון. ככה זה. זה נקרא מערח. זה נקרא מערח. אתה רוצה להיות מערח טוב? זה נקרא להיות מערח. לא אמרתי את זה לשביץ ועכשיו זה. נכון, אתה צודק, צריך להיות ביניים. בין הקיצוניות של העדה המסוימת ההיא, בין הקיצוניות של העדה, אתה צודק, לא צריך להפריע את הלאחרונים ב-800 שקל שופכים, יאללה שיהיה. זה גם מוגזם, זה יותר גם בגלל הגאווה שלך ולא בגלל האורחים. לא ניכנס לזה כרגע, זה לא הדיון שלנו. אבל בוודאי, בוודאי, כן, תן הרגשה טובה. אותו דבר עם אשתך, אל תקרא, אתה רוצה שנדבר, את רוצה שנעשה משהו? מה את אומרת, אולי נקנה לך בגדים, אולי זה... תזוז אחי, תזרים את אשתך לכיוון הטוב, לכיוון החיובי, ואז תאמין לי, תרוויח, כי היא תרגיש הרבה יותר בריאה איתך, היא לא תרגיש שאתה כאילו מחפש להיפטר. שאלה של האם להוציא לכם לשתות, מזמינה את התשובה, לא צריך. אתה מבין? זה לא יפה, אז אל תשאל את זה. בסדר? אותו דבר גם לגבי אישה. את צריכה עזרה? צריכה עזרה? מה זה צריכה עזרה? קנית למטבח, תגיד לך שישארו אלים, איפה להתחיל? איפה להתחיל? לא, לא צריך. לא, תשמעי, זה שאני מתחיל, זה אני מתחיל. השאלה איפה? שאלה איפה? את מעדיפה יותר שאני אשתוק לך את זה עכשיו ואחר את זה? זהו, ככה. ככה עובד בן אדם, תראה ש-90% מהמקרים, היא תשמח, תודה לך ותכיר לך טוב. כי באמת צריכה את העזרה שלך. אבל אנשים שואלים, אנשים, הוא יושב גם עם גמרא פתוחה, אשתי, אני אסגור את הגמרא ויבוא לעזור לה. כאילו, למה? טוב, הוא ישב. היא אמרה לי לא, הרב. היא אמרה, אני שאלתי אותה, והיא אמרה לי לא. טוב, יאללה, בוא. אז רגע, למה הקדוש ברוך הוא ברא, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הראש הגברי שונה מהראש הנשי? למה?
חיטה,
זה
סטנצ'ים.
תשובה ראשונה, נכונה מאוד, היא התשובה שאני אומר, התשובה היא כדי שיהיה לך על מה לעבוד.
נכון.
אתה נולדת לעבוד. אם אתה תעבוד רק עם עצמך, אתה פשוט לא תעבוד. סיפרתי לכם שיצאתי עם אחת החברות שיצאתי איתה, היא הייתה העתק של דניאל. דניאלה אלולה, אשכרה, העתק
בטוח.
אני אומר לך, יצאנו 3 פגישות, בפגישה הראשונה קלטתי שאני עושה עם הדבר המתאים ביותר עלי אדמות לי. משהו מדהים. אני הייתי אומר משפט, הייתה מסיים את זה. הייתי מדבר על התלבטות שיש לי בנושא מצוין, היא הייתה אומרת, נכון, בדיוק זה הדיון שאני...
אני אומר לה סמואה, היא אומרת, איזה סמואה, אני או אתה? אמרתי לה, זה רק פרוק, לי זה הגעת. בקיצור, וואלה, אני הרגשתי, אני יוצא עם עצמי. עכשיו, שלב ראשון, זה מה זה קסם לי? וואלה, אתה מתעדן עם אישה, שאתה לא צריך להסביר לשום דברים. אתה אומר,
זרמנו. אתה מבין, הכל טוב. פגישה שלישית, נחנקתי. הרגשתי שאני פשוט יוצא עם עצמי, בוא נמי, איזה מבאס החיים, אין טעם לחיים. כאילו, הרי אני רוצה ללמוד איתך בחברותא, למה אני לא לומד, מה, אני לא חכם? אני חכם, אני יכול ללמוד לבד בחברותא עם עצמי, אז למה אני לא עושה את זה? כי תמיד צריך את הראש האחר, שחושב אחרת. למה צריך מבקר מדינה? למה צריך שיהיה אדם שיעבור לך על המאמר שלך? הרי אתה בעצמך מבקר מאמרים של אחרים. צריך עין אחרת. תמיד צריך עין אחרת, אדם שחושב אחרת, אדם שמסתכל אחרת על הדברים, הוא יבחן וייתן לך ציונים, האם זה נכון או לא נכון. אז אותו דבר גם כאן, העבודה האישית שלנו, עלינו, היא בעיקר אנחנו מתחתנים כדי לשכלל את האישיות שלנו, לבנות את האישיות שלנו. כמו שאדם חי בחברה, כל אחד יגיד לך, ילד, טוב שהוא אצל מטפלת או לא?
לא.
זה טוב כי זה היא שומרת עליו, כי זה, כי היא פה, כי היא שם, יפה. אבל אם אתה רוצה לבנות אותו, קח אותו לגן. קח אותו לגן, הוא מטפלת של כמה ילדים, למה? מה, שיריבו? כן, כן, שיריבו. הוא מחזיק את המוצץ, הוא מחזיק את הטרקטור, אז השני מתפקע איתו, גם אני רוצה את הטרקטור. עכשיו, בשלב הראשון יש קצה, בשלב השני הטרקטור עף לו על המצח, השלב השלישי הוא קולט, אחי, הלו, יש פה, אתה מבין, יש פה עוד אנשים, יש עוד מישהו בעולם. והילד שגודל לבד, המפונקי הזה, או הורים, שאני לא מדבר על אישה שרצתה להביא ילדים ולא הצליחה, אנחנו ודאי לא מדבר עליהם. אבל אדם שלכתחילה בונה להביא ילד אחד, מזיק לעצמו מאוד. מזיק לעצמו מכמה בחינות. מהבחינה האמונית, לא מקיים את רצון הבורא ודאי. מהבחינה הרוחנית, לא האלוקית הדורשת קיים צמיצת פרורבו, הוא גם טועה. למה? כי כתוב בהלכה, כתוב בספרים הקדושים, שאדם נגזר עליו כמה הוא יקבל השנה צער גידול בנים. נגזר עליו. אתה תקבל 300 ג'אול. אתה מבין, זה מה שתקבל אחי. אתה הולך לקבל 300. עכשיו תבחר, תביא 10 ילדים, כל אחד ייצר 30, או 1 70, 1 30, אבל בעיקרון, 30, 30, 30 כפול, 10 שווה 300. תביא ילד אחד, כל ה-300 יפלו על הילד הזה, מה אתה? צער גידול בנים זה תיק, זה לא מספר ילדים. זה תיק, התיק הזה ייפול עליך בכל מקרה. ואתה שומע אנשים, בוא נע, אתה משבקע אותי כמו 10 ילדים. אני צודקת. אם היית מביאה 10 ילדים, היו משקעים אותה כמו 10 ילדים נורמליים. אז זה מה להביא לי על זה, להגיע עכשיו כמו 10. כל אחד אומר, לא, זה מרוכז, זה יותר טוב, זה מרוכז. לא, כל אחד יבחר לו מה שהוא רוצה. אבל גם מבחינת הילד, עד עכשיו דיברנו על האבא, עכשיו מבחינת הילד, זה הרס לילד. הילד המפונק הזה הוא ילד רך. הוא ילד שכשהוא יתחתן הוא לא ידע להילחם, הוא לא ידע לצאת מעצמו, הוא לא ידע לתת מעצמו.
אבל כשבמעון
הוא
היה לבד,
הוא אמר,
הוא
עדיין
חי את כל החיים שלו,
אז הוא יתחתן. לא דיברתי, לא, לא, לא דיברתי עכשיו על שנה, אם תקסת אותי מטפלת בגיל שלושה אנשים, לא דיברתי. אני מדבר איתך עכשיו שזו השיטה, שזו השיטה. מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? בבית ספר, בבית ספר, לא, דיברתם עכשיו על שני אנשים. אני עברתי לדבר על הילד הבודד בבית, אין עוד ילד, אין עוד ילד. אין עוד ילד, ויש לו ביחד, הוא הולך לבית הספר. מה?
גם כשהוא
בבית ספר,
אתה רואה ילד שהוא בודד, שהוא נמצא לבד.
והרבה פעמים הילד הבודד הזה הוא ילד בודד שנולד בודד, כי ההורים שלו ייבדדו אותו, כי ההורים שלו כל הזמן הוא היה לבד. זה לא טוב, זה לא טוב, אדם צריך להיות מחורה. אולי בגלל זה הכניס את הבדידים, אני קומבינה של ברסלב, אתה אומר. זה קומבינה להרוויח כספים. אף פעם לא השתמשו בזה, תאמין לי. כל שנה קונים זה לילדים, ואחת השנה על המדינה לא קונים.
זה כל שנה
קונים. זה חברי זה, הם קונים. טוב, בואו נתקדם קדימה. אז אמרנו, רבותיי, תשובה ראשונה ענה לנו יני ובצדק, כדי לחנך את האישיות שלך, כן. אשתך חושבת שונה ממך, כדי להרגיל אותך. ולכן תמיד אני טוען, לגבר שרוצה לבדוק אם הוא מוכשר להתחיל לצאת לפגישות או לא, שיבדוק איך הוא מתמודד פה במשפחה שלנו, בשלוחה. יבדוק. אתה מצליח לחשוב על האחר, אתה עוזר לאחר. איך אתה ביחס לחברים שלך, הרבה פעמים זה יהיה היחס לך לאשתך. הרבה פעמים. לפעמים אתה צבוע, בסדר, מוכן לקבל, אבל יש איזשהו רמה שבן אדם כבר לא יכול להיות יותר מדי עובד על האחרים. יש את הרמה שכולם יודעים, לא, זה, תאפיין לי את משה, משה הזה אף פעם לא עוזר. תאפיין לי את דוד, דוד הזה פרייר, תאפיין לי. אנשים קולטים, אתה תבדוק את עצמך ביחס לחברה שלך, תחיה עם חברה, תדע, אז יש כאלה שהוא בורח מבעיות. הוא לא מסתדר בחדר, מה הוא עושה? רץ למדריך, המדריך תחליף לי חדר. הוא הבעייתי, הוא עושה לי בעיות טוב. ותדע לך, אם בן אדם, מזה פעם חייבים לעשות את זה, לפעמים יש בעיות אקוטיות, שבאמת אין התאמה בין האנשים. אתה מוכן לקבל. אבל אתה רואה אחד, אומר לגמרא, היי מן דאמר דונו דיני, משבט דנו. יש לי בעיה עם השכן, אני הולך לבית דין, מה הבעיה שלך? לא, לא דיברנו על מקרה כזה. דיברנו על מקרה שכל יום, על כל ויכוח שיש, בוא לבית משפט, בוא לבית משפט, בוא לבית משפט. בוא נאמר, זה גבור מוגזם. זה לא שיטת עבודה, אחי, לא ככה עובדים. טוב, אבל זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, בית של משפחה נורמלי צריך לגדל ילדים נורמליים. אם אתה תחיה לבד עם הילדים שלך, אוי ואבוי לנשמתם. תארנו הרב בדור שלנו, החד הוריות הפכו להיות לא רק דבר מקובל בחברה, אלא כמעט אידיאל בחברה. אתה מבין? הגמרא אומרת, העובר עבירה בשנה באה נעשית לו כהתר. אדם שעשה עבירה, בשלב הראשון כואב לו הלב. בפעם הראשונה שבן אדם מחלל שבת, אם זה בסיגריה, אם זה עלייה על אוטו, ליבו נצבט בקרבו, והוא מרגיש הכי מרגיש בעולם, ולפעמים הוא פיזית, הגוף שלו יגיש מרגיש, הוא יקי, הוא יהיה לו קלקולי קיבה. למה? כי הוא יודע שהוא עשה משהו לא תקין. בפעם השנייה, יותר בחפית, קצת הרגשה לא נעימה, פעם השלישית רביעית, פשוט, הבן אדם כבר סבבה, הוא לא. אתה
מדבר מקבלות תקציבים, כמובן יש
ארגונים שעבוד אליהם. נכון, זה בדיוק מה שאני טוען. אז הגמרא אומרת ככה, עבר עבירה בשנה בה עשה אותה פעם שנייה, נעשית לו כיתר, היא כבר נראית לו כמו מותרת. נראית כמו מותרת. הגמרא שם יותר מתוסבכת ממה שאני אמרתי. הגמרא אומרת, העובר עבירה בשנה הבא, הותרה לו. שואלת הגמרא, הותרה לו, קל כדעתה? מה, הותרה לו? איך הותרה לו? מה, בלי תעבר פעבר? אומרת, לא, 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 לא. נעשית לו כתר. אני שואל אתם שאלה. המקשה בגמרא, זה אמורה, נכון? תגיד לי, הוא אדם חכם, נכון? מה המחשבה בכלל?
מה?
עזרת באמת שהותרה לו? מה, לא מבין. אז מה התשובה? אז למה כתוב הותרה לו? כי הגמרא באמת אומרת לך, באמת באמת הותרה לו. נכון, לא הותרה לו. אבל הוא מבחינתו, זה לא נעשה לו כתר, זה הותרה לו ממש. מבחינתו זה עדר גמור. אתה רק מעדן את זה אחרי זה כדי ש... זה לא הותרה לו. לא, לא, אני מסביר לך, היא לא הותרה לו. היא לא הותרה לו אלא נעשה לו כתר, אבל איך נעשה לו כתר? כי הותרה לו. נעשה לו כתר כי הותרה לו, לא כן נעשה לו כתר. הוא הותרה לו ממש. שם בן אדם בחילוני שנוסע בשבת, הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו בכלל. מה זה ברור? מה זה ברור? זה הותרה לו. הנה, הלאה. זה הגמרא צדקה. מה שהגמרא כתבה הותרה לו, זה נכון. לא נעשה לו כתר, נעשה לו כתר, זה בגלל הקושייה שלך. בגלל שתקעת אותי, אני תיקנתי את זה, נעשה לו כתר. התשובה האמיתית היא, הותרה לו, רק שלא תבוא לחשוב שהותרה לו זה אלוקי, זה שהקדוש ברוך הוא התיר לו, אז לכן אמרתי לך, נעשה לו כתר. אבל אני לעולם ועד דבק במה שאמרתי בהתחלה, הותרה לו, לא נעשה לו כתר. אז אותו דבר גם כאן. נעשה לו כתר, שמה, לפעמים יש מציאות של אישה אלמנה, לפעמים יש מציאות של אישה גרושה, מה נעשה? מה נעשה? נכון, זה קשה מאוד, צריך לעזור לאותם נשים, ודאי אני בעד, הכל טוב יבא, לעזור להם כי זה מצב מאוד קשה. אבל עבר אדם עבירה, נעשה לו כתר. אומרים המפרשים, פעם שנייה נעשה לו כתר, פעם שלישית, זה כבר מחשיב אותה מצווה, ופעם רביעית, זה כבר קידוש השם. זה בטוח, זה ממש רצון האלוהים. אותו דבר גם כאן, כשהייתה אם חד-הורית אחת, שתיים, אז טיפלו בהם ועזרו להם וכל אחד הבין. לאט לאט, אתה אומר, לא, תעביבי, זה הפך להיות היום טרנד, אתה אומר, היום, כבר מי שלא חד-הורית, אנו צריך להסביר את עצמו, למה אתה לא חד-הורית? תבין? מה קרה לך? כן, היום חופשי, זה היום הנורמה. אוי ואבוי לנשמתנו, תגיד, הקדוש ברוך הוא ברא כזה דבר, אוי ואבוי, תראה כמה נשים שהן אלמנות, אבל יש להן שכל, הן סוחרות בכסף אברך, שישב שעה או שעות עם הבן שלהן. כאילו ללמוד, אבל בעיקר, לתת לו דמות גברית להזדהות איתה. אין לו אבא, והן משלמות כסף על זה. אני יודע, מקרים כאלה בבית שמש, השם מרחם. אין לו אבא מסכן. אין לו אבא. ואני יודע שאני אבא לא יכולה להיות, אני אמא. בתפקיד שלי זה להיות אמא. נכון, אני משתדלת להיות גם אבא, אני משתדל, אבל לא יכולה. אני אמא שמשתדלת להיות אבא, אבל לא יכולה להיות אבא. אבא יכול להיות רק גבר. אז היא לוקחת בן אדם שיודע, ששמעה עליו של דברים טובים וזה וזה וזה, הוא ככה אישיות רצינית, כמו הרב נריה כזה, לוקחת אותו, מחבק אותו ונותן לו ככה קצת, ככה מעודד אותו, מסתכל, מדבר איתו שיחות של גברים כזה, ככה זה, ככה זה, תמיד ככה זה, מגנית לו יראת שמיים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים, כדי שניתן לילדים שלנו פנים שונות, כדי שנלמד את הילדים שלנו בצורה חכמה. לא טוב להיות בן רק לאבא, לא טוב, לכן אני לא מדבר על העקומים, שזה שתי גברים ויש להם ילדים, שתי נשים ויש להם ילדים, זה בכלל השם מרחם, זה רק הקיצור של האחרון של הדור, לא יודע עוד מה המציאו. זה ודאי מקולקל, שתי נשים, עם אישה אחת זה כבר לא פשוט, אתה יודע, שתי נשים, כל אופן איך שלא יהיה רבותיי. אז אני הרווחתי לי שיעור, לא זכינו לסיים את ההבדלים בין גברים לנשים, אז אנחנו נזרום איתו לשבוע הבא, כולם איתו.
טוב. אבל דני, אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר?